אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
ארי זיו, עורך אתר ליקודניק, מנהל פודקאסטים, מראיין את כל העולם ואשתו. יש לך ברמה האישית משהו כמו 15,000 ברשימות תפוצה. אתה כותב בהרבה מאוד אתרים, וכדי להבין קצת יותר מה שמתרחש בוא נגיד בתוך תנועת הליכוד, אני חושב שאין כמוך מבין. חברי כנסת, כל אחד רואה את זה דרך המשקפיים שלו, אתה רואה את זה בצורה אולי יותר כללית, מכיר את כולם, מדבר עם כולם, ואני רוצה לשאול אותך. אגב, יש אתר שנקרא ליכודניק, שזה אתר שלך, יש את מלוכדים, יש, אני חושב עוד איזה, 15 או 20
כאלה. בתוך הליכוד, בוא נאמר, ראיתי החלוץ, בתוך הליכוד יש עשרות גורמים שעוסקים ברשתות, בתוך הרשתות, בתוך כן. הקבוצות, בתוך זה. אני חושב שהשתיים העיקריים שמובילים את זה, זה מלוכדים וליכודניק. מלוכדים יותר צעיר ממני, אבל עושה עבודה יפה, בחור צעיר, אבי רבינה, וביחד בסך הכל עושה עבודה יפה, ואנחנו מגיעים להרבה מהקולות של הליכוד.
אני רוצה שתספר לי, לפני שנתחיל לדבר על המלחמות בתוך הליכוד, אם יש כאלה, אני רוצה לדבר איתך על פורום שובר שוויון. זה אנשי אקדמיה, פרופסורים. בוא ספר לי קצת על הפורום הזה.
הפורום עצמו נולד משהו כמו 10 חודשים אחורה מעכשיו, בעקבות המלחמה. מי שמייסד שלו זה פרופסור ניסי מזרחי מהאוניברסיטת תל אביב, ומוטי אוחנה מהליכוד, ושתיהם הובילו את זה. היום אנחנו יושבים בפורום שישה ליכודניקים, שישה פרופסורים, כולם אנשי שמאל, חלק מהם היו קפלניסטים שבועיים, ואנחנו נמצאים בסוג של תהליך. זה לא עניין שאנחנו רוצים עכשיו להתאחד, זה לא עניין שאנחנו רוצים היום לדרוס, זהו, אנחנו מבינים אחד השני את הפחדים, ומנסים להגיע למה שאמר בזמנו,
איזושהי הבנה.
מה בין... שאמר בזמנו דדי סימחי, 80% מסכימים על 80%, בואו נגיע להסכמות של 80%, ובסך הכל...
של 20%.
מה? לא, 20% נשארים בחוץ.
אז זה מה שאני אומר, בוא כן. ננסה להגיע להבנות. כן. אם 80%
כן,
מסכימים...
כן, אבל אז... גם היום שמסכימים על 80%, כל אחד יושב במקום אחר, והם לא מוכנים להגיע לזה. גם ברפורמה המשפטית היה אפשר להגיע להסכמות, כמעט הגיעו להסכמות בבית הנשיא, והכל התהפך, גם בהרבה דברים אחרים. אנחנו רואים, למשל, שאנחנו במלחמה, ו... ראש המפלגה הגדולה, לפיד, לא נכנס לממשלה, לא נכנס מתחת האלונקה.
מבחינתו בצדק, למה הוא צריך להיות בתוך המתחנה הזאת?
כי כשאתה במלחמה, כן, אתה נכנס מתחת האלונקה, לא מסתכלים על פוליטיקה.
אבל אף אחד לא נכנס, מי שהיה יצא.
לא, אז אני אומר, אם הוא היה נכנס גם כן, כולם היו בפנים, היינו יכולים אולי לגמור את המלחמה יותר טוב ויותר מהר, מהרבה בחינות. וכשאתה לא נמצא, הבן שלי... לא היה לו יחידה בצבא, לא היה לו את זה, אבל הוא, בלי יחידה, בלי כלום, הלך והתנדב למקום, ועד היום הוא עושה מילואים, הוא לא השתחרר. הוא נמצא מ-13 באוקטובר 23 במילואים. אז מה, אז לפיד יכול להרשות לעצמו לשבת ברחובות ולהשתולל? בוא, אנשים פה...
טוב, בוא נמשיך. תראה, היינו ערים להתפתחות של לימות בין שר הביטחון ישראל כץ לבין דובר צהל. עכשיו, האמת שכך הם הציגו את זה בתקשורת, אבל אני רוצה להבין יותר טוב. אתה מכיר את שר הביטחון, גם אני מכיר אותו. אימות בין תת-אלוף לשר הביטחון?
תראה, קודם
מה,
כל...
מה, לאן הגענו?
קודם כל, מי אתה, דובר צהל, שבכלל אתה מגיע לתוך, נכנס לזה פעם אחרי פעם, נכנס מול הדרג המדיני?
אגב, יש לומר... תת אלוף אגרי התנצל על הדברים שהוא אמר, שנשמעו פוליטיים, הם היו פוליטיים, אבל הוא התנצל.
בסדר, ואני אומר עוד פעם, אז פעם אחת התנצלת, פעם שנייה מה אתה עושה? האם אתה, תת אלוף אגרי, מקבל הוראות מרונן מנליס, קודמך בתפקיד? הרי ראינו את השיתוף פעולה שלכם לאורך כל הזמן, הוא הרי שירת...
מי זה שלכם?
שלו, ורונן מנליס עבד כן. בתור דובר צהל נכון. בתחילת המלחמה, כמי שהופיע כנגד הממשלה בפאנלים, ועבד איתו ביחד. אז מה שאני רואה, שבסך הכל... אגרי מקבל את ההוראות מרונן מנליס, מה
טוב,
להגיד?
טוב, זה אנחנו לא יודעים.
אני יכול להגיד את זה.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו צפינו אתמול בטלוויזיה, אני די, איך נאמר את זה, זזתי בכיסאי בחוסר נוחות ברור. ואני רוצה להבין, שר הביטחון ישראל כץ נתן הוראה לסיים את התחקיר הזה, כדי אולי להביא מעט שקט נפשי, מעט כמה שאפשר, למשפחות המסכנות שיש להם חטופים, ולא מצליחים לשחרר אותם עדיין. והרמטכ"ל גם אמר שהוא יסיים את תפקידו ברגע שיסתיים התחקיר, כי הוא כבר אמר אני נוטל אחריות. אבל למה התחקיר הזה לא מסתיים? הרי מי שעושה את זה, זה אנגלמן. ואנגלמן מבקש לסיים את התחקיר הזה. אתה יכול לעשות לנו סדר?
אני יכול לעשות לך סדר מהכיוון שלי. אני רואה את הרמטכ"ל שהוא...
אנגלמן זה מבקר המדינה.
אנגלמן זה מבקר המדינה. קודם כל, אני לא מבין את הגישה הזאת שמי שנמצא בתוך הזה הוא לא משתף פעולה עם מבקר המדינה. מעניין אותי גם איפה...
הוא אומר שחיילים בצבא, קצינים בצבא, הם קשה להם, לא?
אנחנו רואים שהוא גייס עורכי דין, הוא גייס כל מיני גורמים כדי לעבוד על התחקירים. אני... עוד לא היה צבא שגייס עורכי דין כדי למרוח תחקירים. ופה אנחנו...
אבל למה אתה אומר את זה?
לא הייתה הכחשה. פורסם בערוצים מסוימים. פורסם הנושא הזה שגייסו... עורכי דין מהשורה הראשונה במדינת ישראל לצורך הקטע של לעבוד עם הקצינים על התחקירים עצמם.
עד השבעה לאוקטובר. כולל.
כולל השבעה באוקטובר.
נכון.
והשביעי והשמיני באוקטובר שזה לא...
כן, אבל המסה העיקרית זה עבודה של תחקירים לפני.
עכשיו, מכיוון שגם הרמטכ"ל קבול להצהרתו שהוא התפטר אחרי התחקירים, אחרי שהוא יגיש את זהו, אז הוא מורח את כל הסיפור הזה, ולא מגיש את התחקירים, ולא יהיו...
מה, אתה חושב שהרמטכ"ל מורח את התחקירים, ולא מופיע, ולא נותן את האפשרות למבקר המדינה, להגיע לחקר האמת, כי הוא רוצה להישאר בתפקיד שלו?
אפילו את התחקירים שלו עצמו, שהצבא עצמו היה צריך לעשות ולגמור אותם, הם גם לא נגמרים. לא הגישו את כל התחקירים לשר הביטחון עד עכשיו, לא הגישו את ה... תראה, אפילו תראה את המריחה ואת התרגיל המגעיל שמסו עם המשפחות התצפיתניות, שלא נתנו להם בהתחלה את כל ההקלטות, שיחקו איתם, כל זה. די, הכל, תשימו את הכל שקוף, מה אתם מסתירים? מה יש לכם להסתיר? ממה אתם מפחדים?
דובר צהל פרסם הודעה חריגה וחריפה. פתרון הסוגיות צריך להתקיים בשיח בין שר הביטחון לרמטכ"ל, ולא דרך התקשורת. למי הביקורת הזאת מופנית?
אולי לעצמו צריכה להיות. הוא כאילו מכוון את הביקורת לשר הביטחון שהדברים יצאו החוצה, אבל מי אתה בכלל שאתה יכול לבוא ולבקר? או זה, למה אתה עולה לתקשורת ולמה אתה זה? אם יש משהו בין שר הביטחון לרמטכ"ל, הרמטכ"ל צריך להגיע לשר הביטחון, ולא שדובר צהל שהוא מתפרע, יכול להוציא הודעות כאלה ולנסות לחמם את האווירה. אני עוד פעם, אני חוזר, הודעות הדובר, זה הודעות פוליטיות, דובר צהל מזמן לא איש צבא, הוא איש פוליטי.
שר ביטחון ישראל קצונה. דובר צהל שוב חורג מסמכותו, תוקף ומטיף מוסר לדרג המדיני. ההתנצלות הפעם לא תעזור. זה אומר שר ביטחון.
אם שר הביטחון אמר את זה, הרמטכ"ל צריך להבין את זה, ודובר צה"ל צריך לקבל בעיטה בתחת ולעוף מהצבא כבר.
ספר לי מה היה בפורום שובר שוויון שאתה משתתף בו בפגישה האחרונה.
פגישה האחרונה דווקא היה לנו תהליך של דיון על הסיפור של דווקא הנגד, ובהתחלה... אפילו הם לא ירדו לעומק של העניין והם לא הבינו, אבל כאשר הם הבינו את הקטע שזרקו אנשים למעצר ללא עורכי דין ללא זה...
אתה מדבר על הנגד, פלדשטיין.
כן, עכשיו צריך להבין, פורום שובר שוויון מורכב מליכודניקים, פעילי ליכוד ותיקים. ואנשי שמאל. ופרופסורים, ארטקור, שמאל, מאוניברסיטת תל אביב. והפורום הזה כבר 9 חודשים, עובדים יפה שם, בשבוע הבא ביום שלישי אנחנו עושים השקה של הפורום ביחד עם יושב ראש הכנסת ונשיא אוניברסיטת תל אביב, שהוא גם, הוא לא שותף בפורום אבל נתן להם את האוקיי.
אז בוא נגיד, קודם כל בכירים באקדמיה זה פרופסור ניסים מזרחי, פרופסור ניצן צנזור, פרופסור הדס מנדל, פרופסור יערה ישורון, פרופסור קובי רוזמלום, הם לא ידועים כאנשי ימין. יש פורום מטעם אנשי הימין, שזה הטעם, מוטי אוחנה, לילך אלגרבלי, חיים כהן ורחל אוחנה.
להבדיל מפורומים אחרים, של כל מעגלים כאלה של הידברויות וכל זה, זה פורום לא של מתנחלים, לא של חרדים וזהו, זה פורום של ליכודניקים. אם אנחנו, בוא נאמר ככה, התובנה שהם לא ידעו מה זה ליכודניקים, הם התייחסו אלינו בבונים, התייחסו אלינו ביביסטים, התייחסו אלינו זהו, לא היה יחס של תובנה מי האנשים האלה. גם אנחנו התייחסנו לקפלניסטים בתור משהו מאוד גדול, שאתה מתחיל לראות, אתה רואה גם את הפחדים שלהם, אתה רואה גם התפוררות של הקפלניסטים, ההתפוררות שמה, שאנשים שזהו, שמבינים שהדרך לא הייתה נכונה, בטח לא הסרבנות, שבפורום הגענו להסכמה הברורה שלנו הייתה, סרבנות, הכנסת הצבא לתוך, להכניס הפוליטיקה לתוך הצבא, והסרבנות לא יכול להיות. כלומר, זו הסכמה שלנו, חלק מהאמנה שלנו.
אבל אני רוצה לשאול, לממשלה אין יד ורגל בכל מה שקרה לנו?
גם לממשלה יש. ואחד הדברים שאני עכשיו נותן את הנקודת מבט שלי, לא של הנהגת הליכוד. גם לממשלה יש את היד ורגל, כי אנחנו כולנו, אם אתה יכול לראות, גם אני אחרי השביעי באוקטובר הורדתי מינונים, אני לא נמצא הרבה ברשתות, באתר הורדתי מינונים, הורדתי פחות התקפה על השמאל, הורדתי פרופיל, כי גם אני לקחתי אחריות על הדברים האלה. אבל צריך לזכור דבר אחד, אנחנו נמצאים בממשלה ביחד עם בן גביר, כי אותנו הביביסטים, השמאל, החרים אותנו. אנחנו מוחרמים. וזה, אנחנו מקווים שבעתיד זה לא יהיה. זה חלק מהשינוי כיוון שאנחנו רוצים להוביל את זה.
תראה, יש הרבה מאוד פרופסורים שמציעים להטיל אפילו סנקציות ועיצומים על האוניברסיטאות. הם מלמדים באוניברסיטה ופונים לעולם להטיל סנקציות על האוניברסיטאות. איך זה מסתדר העניין הזה?
לא מסתדר. איך יכול להסתדר? אבל זה כבר לא בעיה שלנו, זה בעיה, של, בעיה גם של האוניברסיטאות, גם בעיה של שר החינוך ובעיה של הממשלה. אבל יש לך יועצת משפטית לממשלה, שלא תיתן לך לעשות שום דבר, נגד שום גורם.
טענות מסטודנטים באוניברסיטת חיפה שאומרת, העבירה מאפשרת גילוי הסתה בתוך הקמפוסים בשבועות האחרונים, התגלו יותר ויותר כתובות נאצה נגד צה"ל ונגד המדינה, בתוך הקמפוסים, בישראל, לא בהרווארד בארצות הברית או באוניברסיטאות אחרות, בישראל. ובאוניברסיטה אומרים את המשפט הבא, אנחנו מעודדים את הסטודנטים לחשיבה ביקורתית ולפניות בכל נושא. הדלת של הרקטור והדיקנים פתוחה לכל פנייה. מה?
עזוב אותך. כשאנחנו מדברים על הרמה הזאת של הדברים, מעולם האוניברסיטאות, לא, האוניברסיטאות בעולם כרגע, היום רואים את זה בעולם, ובארץ בפרט, לא היו נמצאים בתוך התהליך של מה שאתה מדבר עליו, שהימין היה זהו. אם תרצו, ושאר הפורומים הימניים בתוך הזהו, אם זה תאל אביב וכל זה, מעולם לא קיבלו חופש פעילות כמו שקיבלו הערבים
והסטודנטים הערבים.
הסטודנטים הערבים והשמאל הקיצוני באוניברסיטאות. הדלתות...
כמו שיש איפה ואיפה.
יש איפה ואיפה ברורה, בוא, אנחנו, עזוב, אם לא, אני לא רק אוניברסיטאות, כמה נושאים יש לנו במקומות עבודה, אנשים שלא מוכנים, לא מדברים על הדעות שלהם הפוליטיות.
כי חוששים.
מפחדים. אנחנו חיים בעידן שפעם חיינו עם סיזון, אחר כך עם פנקס אדום, והיום יש לנו אנשים שלנו, הם הנושאים בכל המקומות.
חוששים לדבר. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר לחלוטין. אתם מפלגת שלטון. בתוך המפלגה שלכם יש אי הסכמות, לפעמים מהותיות, ואפילו מלחמה, הייתי אומר, בין חברי כנסת. עזוב את מה שהיה בין שר הביטחון, שהפרשתם אותו, והוצאתם אותו, הוא כבר לא שר הביטחון, גלנט. אבל העסק שם עדיין מבעבע. למה?
קודם כל, אנחנו המפלגה הדמוקרטית האחרונה במדינת ישראל. אין מפלגה דמוקרטית שיש לה, שאנשים צריכים להיבחר, שצריכים לדין וחשבון למתפקדים שלהם. אנחנו, אני לא יודע כמה היום אנחנו זה, אבל דעתי אנחנו כבר היום מגיעים לסדר גודל של 150 אלף מתפקדים. אתה רואה שבתוך השנה הזאת התחיל, נהיה גל של התפקדויות גדול לתוך הליכוד. היינו באזור ה-113 ערב המלחמה, והיום אתה הולך לדעתי מגיע כבר ל-150 אלף בתוך השנה הזאת, זה הרבה. ולכן...
אבל אתה... בסקרים הליכוד יורד.
תלוי באיזה סקרים.
אתה צודק. יש סקר...
יש... אני אגיד... אני אגיד
בסקר ש... של ערוץ 14 אתם לא, 35 מנדטים, אבל בסקר של 12 אתם 24 מנדטים.
בסדר, אנחנו מתייחסים לאותו דבר. אני תמיד... מי שבא אליי בטענות על הסקרים, אני אומר לו, הולך לשנה, חצי שנה לפני הבחירות האחרונות, תראה, מה היו הסקרים בערוצים ומי צדק?
לא, חשבתי שאתה תגיד לי, שאני גם אומר את זה... כשעושים סקר, אני לא יודע מה יש לליכודניקים, לכם, שאתם חוששים לדבר. אז הרבה מאוד פעמים, הסקר הזה הוא מאוד מאוד לא מייצג, כי אמר פעם חבר מרכז, בבחירות הקודמות, שראינו אותו, אז הוא אמר, כששואלים אותי למה אני מצביע, אני אומר שאני מצביע למרץ. שאלו אותו, אבל אתה איש ליכוד ידוע. אז הוא אומר, נכון. אבל למה אני צריך לתת להם את האינפורמציה? אני זוכר את זה.
אז תראה, יש גם את זה, ואני אומר ש... ראינו שגנץ היה לאורך הרבה זמן, פמפמו אותו עם כמעט 40 מנדטים.
נכון.
אז, עכשיו, זה לא היה ריאלי.
כן. אתה אומר, הסקרים האלה לא אומרים שום דבר.
אני, למה? בעזוב, לא הסוקרים הישראלים. קח את הסקרים בארצות הברית.
מה אומרים?
לא, מה אמרו הסקרים בארצות הברית?
אתה מדבר
על טראמפ והאריס, וראית מה...
אתה צודק. אתה אומר, הסקרים האלה תייחס עליהם בערבון מוגבל.
מאוד.
טוב, אריק זיו, עורך האתר ליכודניק, אני רוצה להודות לך.
תודה לך.
השכלת אותי מאוד. אתה רואה, יש גם דברים שאני לא יודע.
היה על הכיפק להיות אצלך, ונשמח להגיע עוד פעם.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.